ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
דור ג' עמוד 16. עוד צריך שידע שהמצוי הזה יתברך שמו, הנה מציאותו מציאות מוכרח שאי אפשר היעדרו כלל. עוד צריך שידע שמציאותו יתברך שמו אינו תלוי בזולתו כלל, אלא מעצמו הוא מוכרח המציאות. וכמובן שידיעה שלישית מכריחה את ידיעה רביעית, שהרי אם הוא מצוי מוכרח מצד עצמו, אז ברור שהוא אינו תלוי בזולתו. זה מה שהרמח"ל רומז שהוא אומר, אלא מעצמו הוא מוכרח המציאות, הוא חוזר בעצם לידיעה השלישית שמכריחה את הרביעית. וכן צריך שידע שמציאותו יתברך שמו מציאות פשוט, בלי הרכבה וריבוי כלל, וכל השלמויות כולם נמצאים בו בדרך פשוט פירוש, כי הנה בנפש, הכוונה שלנו, ימצאו כוחות רבים, שונים, שכל אחד מהם גדרו בפני עצמו, דרך משל, הזיכרון כוח אחד והרצון כוח אחר והדמיון כוח אחר, ואין אחד מאלה נכנס בגדר חברו כלל. כי הנה גדר הזיכרון גדר אחד, וגדר הרצון גדר אחר, ואין הרצון נכנס בגדר הזיכרון, ולא הזיכרון בגדר הרצון, וכן כולם. אך האדון ברוך הוא איננו בעל כוחות שונים, אף על פי שבאמת יש בו עניינים שבנו הם שונים, כי הרי הוא רוצה והוא חכם והוא יכול והוא שלם וכל שלמות. ופה אני אומר הערה שצריכים להיזהר, גם בשעה שאנחנו אומרים שהרי בו יש עניינים שבנו הם שונים, כי הרי הוא רוצה והוא חכם והוא יכול, לא להתבלבל ולחשוב חס ושלום שאנחנו מדברים כאן על משהו מושג, אלא הכוונה היא כל שלמות אפשרית מיוחסת אליו, אבל אין לנו שום מילה להגדיר חס ושלום, אפילו לקרוא לו חכם זו מילה לא חוקית. אמרנו אין, איך אומר הפתח אליהו, אנתו חכם אחר כך חכם ולא בחוכמה ידיעה, ואין לנו שום ידיעה להשיג. בעצם בעיקר אנחנו עסוקים פה רק לשלול מעניינו את המורכבות. אמנם אמיתת מציאותו עניין אחד שכולל באמיתתו וגדרו כל מה שהוא שלמות, ונמצא שיש בו כל השלמות לא כדבר נוסף על מהותו ואמיתת עניינו, אלא מצד אמיתת עניינו בעצמו שכולל באמיתו כל השלמות, שאי אפשר לעניין ההוא מבלתי כל השלמות מצד עצמו. וכעת מיד הרמח"ל מתנצל ואומר, והנה באמת הדרך הזה רחוק מאוד מהשגותינו וציורינו, וכמעט שאין לנו דרך לבארו מילות לפרשו, כי אין ציורינו ודמיונותינו תופסים אלא עניינים מוגבלים בגבול הטבע הנברא ממנו יתברך שמו, שזה מה שחושינו מרגישים ומביאים ציורו אל השכל, ובברואים הנה העניינים רבים ונפרדים. אולם כבר הקדמנו שאמיתת מציאותו יתברך שמו אינה מושגת, ואין להקיש ממה שרואים בברואים על הבורא יתברך שמו, כי אין עניינם ומציאותם שווה כלל שנוכל לדון מזה על זה. אבל זה גם כן מן הדברים הנודעים מקבלה, כמו שזכרנו, ומאומתים בחקירה על פי הטבע עצמו בחוקותיו ומשפטיו, שאי אפשר על כל פנים שלא יימצא מצוי אחד משולל מכל הטבע, חוקותיו וגבוליו, מכל היעדר וחיסרון, מכל ריבוי והרכבה, מכל יחס וערך, אפילו אין לו יחס איתנו מצד ההגדרה העצמית שלו, ומכל מקרה הברואים, שיהיה הוא הסיבה האמיתית לכל הנמצאות ולכל המתיילד בה, כי זולת זה מציאות הנמצאות שאנו רואים והתמדתם היה בלתי אפשר. למה רמח"ל בוחר כאן בסיכום שהוא חוזר באות החמישית, למה הוא בוחר דווקא במקור שקראנו לו בשבוע שעבר ידיעה? הרי הוא אמר לנו שיש לנו שתי אפשרויות לכאורה לבחור, או להאמין או לידע, או להאמין בדרכי המסורת קבלת התורה על פי השגותינו בנבואה, או לחקור בדרכי הפילוסופיה והמדע ולהגיע אל אותם המסקנות. אז למה כאן הוא משום הבוחר דווקא, הוא לא מזכיר אפילו את החלק השני של למעלה, הוא אומר לנו תשמע, אתה יכול, אבל זה ממש מיותר. אנחנו, איך הוא אומר, אנחנו נעמיד את הדברים על בוריים כפי המסורת שבידינו והמפורסם לכל אומתנו. אני לא מטריח את עצמי לכתוב לך פרק ולהוכיח לך בדרכי החקירה והמופת את כל השש ידיעות האלו. אבל היה חשוב לו להגיד שאפשר גם כך. ועכשיו פה הוא כותב רק באופן הזה.
בקבלה או
בדרכי החקירה? הוא אומר, הנה, הוא אומר, אי אפשר, הוא אומר, איך הוא אומר? הלא לא, סליחה, תהיתי, הוא חוזר כאן על שני הדברים, סליחה. אבל זה גם כן מן הדברים הנודעים מקבלה, כמו שזכרנו, ומאומתים בחקירה. אז שוב פעם הוא חוזר על אותם שתי עקרונות, ובשבוע שעבר אנחנו דיברנו למה הוא צריך בכל אופן לכתוב, למה שאלנו את זה, נדמה לי ששאלנו את זה, לא? למה הוא צריך להטריח את עצמנו, אותנו, ולהגיד לנו שגם בדרכי החקירה, אם יש לנו תורה, מספיק? שבנו על השאלה הזאת? זה לא קשה. את זה אנחנו תרשנו.
זה גם הגויים צריכים?
רגע, לא, אבל כאן הספר הוא ליהודים. כל איש מישראל צריך שיאמין בידע. וגם הגויים יכולים להוכיח מתוך תורת ישראל את האמת. גם הם צריכים להיות הגונים ולברר את המקורות הנכונים. זה לא דיברנו על זה, אני פשוט לא זוכר אם עסקנו בשאלה הזאת. יש כאן שני דיונים. דיון ראשון, נדמה לי שכן דיברנו. אני הרמח"ל אומר, יש לי למסקנה שני מקורות. מקור אחד, ממה שקיבלנו והודעתם לבניך ולבני בניך. מקור שני, תחקור, תברר ותגיע למסקנות האלה, ממש אפילו בלי הקדמות תורניות. אז שתי שאלות. שאלה ראשונה, לי אין מסורת. אבא שלי לא לחש לי באוזן את והודעתם לבניך בשש ידיעות השורשיות של הרמח"ל. אז איך אני אוכל לקבל את המקור הזה בדרכי הקבלה?
מי אמר שדווקא אבא צריך למסור את הארץ?
אלא איך
מסורת של
הרבנים, איך מסורת של העם עוברת?
הרבנה שזה מופיע בתוך התורה.
טוב, אני רוצה עוד פעם ללבן את זה. אני כבר אשיב את מה שיצא לנו בשבוע שעבר, אבל דברים תמיד טובים להתחדד שוב ושוב. אתם אומרים, נכון, מי אומר שהמסורת צריכה להיות אחד על אחד? האומה מעבירה. לגבי הרבה דברים אתם צודקים, אבל כאן מדובר בדברים לכאורה שצריכים לעבור מגדולי החכמים שהעבירו את מסורת הנבואה, מסקנות הנבואה והגדרת האלוקות. בקושי יש לנו ספרים של רבי הרמב״ם, רבי סעדיה גאון. אתה רוצה שדברים כאלה יעברו, אז החכמים האלה חקרו, אבל אתה לא יכול להגיד לי שיש מסורת. תגיד שאני יכול להוכיח, אבל לא מסורת. אז כמו שהזכרתם יפה, אנחנו אמרנו שבוע שעבר שהרמב״ם רואה את מסורת, נכון שקיבלנו את זה בדרכי הנבואה, אבל אחר כך זה נחקק כחלק בלתי נפרד מתורת משה. אז היום כל דבר שאתה יכול להוכיח מדברי התורה בכתב ושבעל פה, זה מבחינתנו מסורה סגורה. אמרנו, מי שרוצה לפקפק במסורת, באמיתות התורה מן השמיים, נטפל בזה. אבל למעשה, אחרי שהדברים מתבררים, כמו שאמרנו שהרמב״ם מביא מקור לאלוקות שהיא קדומה, כי כתוב פרשת וזאת הברכה, מעונה אלוקי קדם. אז זה נקרא מסורה. לא הכוונה היא שצריך לעבור מפה לאוזן, אלא הכוונה היא עצם מסורת התורה היא מקור נאמן לכל האמיתויות שאנחנו צריכים להגדיר בעניין האלוקי. לגבי השאלה השנייה שאנחנו שאלנו, אז למה באמת הרמח"ל בכלל צריך להזכיר את המקור הידיעה אם יש אמונה? אם יש לנו מסורת תורה שבעל פה, כבר תורה שבכתב, כל החלקים, שסוגרים מבחינתנו את כל ההקדשש ידיעות, אז למה הוא צריך להוסיף ולומר, אבל אתה יודע, תדע לך שגם אריסטו היוונים הוא יחקור, הוא יגיע למסקנות האלה. פרק ראשון אפשר להגיע גם על ידי חקר אנושי. שימה, זה מיותר. זה היוונים צריכים, אנחנו כבר לא צריכים את זה.
נכון.
לא, לכאורה, אני אומר לכאורה, רמח"ל נראה שלא כך. הראיה הכי גדולה, שהוא אומר בשורה הראשונה, כל איש מישראל צריך שיאמין וידע, הוא לא אומר יאמין או ידע. או ממקור זה, אלא הוא חייב גם יאמין וגם חייבים לדעת שאפשר להוכיח את זה בדרכי החקירה.
ראו לאיזה חלק מהשיבות אל בבך.
למה?
צריך שזה יתיישב על הלב.
אני משוכנע שזו אמית, שהרי התורה אמית, אז למה אני צריך להוכיח את האמית הזאת גם ממקור נוסף?
למה
תשיב? תשיב, אני מוכן להתווכח איתם על אמיתות התורה. לא רוצה להתווכח איתם בשפה שלהם, בשפה שלנו נכניס אותה. אמרתי לכם כלל גדול, אף פעם אל תתווכחו עם אנשים בשטח, במגרש שהוא לא שלכם. מישהו מדבר איתך, אל תדבר איתו על מדע ועל תורה, זה לא המגרש שלך. אנחנו אנשי בית המדרש, תכניס אותו למגרש שלך, פה הוא יאבד ידיים ורגליים, אתה מבין? הוא אוהב תמיד הסתרח, אוהב לקחת אותך אליו, שם הם גיבורים גדולים, מה אתה בחור ישיבה מבין, החקר החדש, וזה החדש, מה שתגיד יהיה לו מה להשיב. אדוני, בוא לפה, תראה שהוא פתאום תינוק בן 3. אז לא, אנחנו לא צריכים לדון בעניינם. אז עכשיו, ויש להם קושייה. אני תמיד אמרתי לכם, אם יש להם קושייה, אבל התורה זה לא מתאים לך, תתמודדו אתם, מה אתם רוצים איתנו? מה הם זורקים את זה אליהם? זה עניין שלהם, הם צריכים להתמודד עם זה. אם לכם יש תיאוריה של פחמן 14 שלא מתאים לתורת משה, אתם צריכים לשבור את הראש, מה אתם רוצים איתנו? לא צודק, תגידו, מישהו חושב שאני לא צודק, אז תגידו.
למה? זה משהו שרואים בעיניים.
גם אני צריך להתמודד עם זה.
לא. אתה לא איש מדע, אתה לא יודע מה זה פחמן 14.
כשאני יודע מה זה?
זה יכול להיות שזה יהיה חלק מהתפקיד שלך, חלק מהמקצוע שלך. אבל התורה מבחינתנו היא אמת היסטורית, אלוקית, צרופה. אנחנו לא חייבים לסגור את כל הקושיות בעולם. אני מבחינתי לא אזדעזע בגלל קושייה. לך יש מחקר חדש, זה מוטל עליך. אין לי אפילו משקלים איך לחקור את איזה משקל לתת, אולי זו תיאוריה. אני לא איש מדע, אני לא יודע איזה משקל לתת לזה. לכן זה בכלל לא שייך לשטח שלי.
מה
הגישות בוויכוחים
כאלה? הרי יש את הדיונים, יש את
הבירור. אתה מוכן, הבירור, כל אמת לא נבעלת מנתון חדש באמת. שאתה לומד גמרא, פתאום אתה רואה תוספות מקשה קושייה מסוגיה לסוגיה, אתה אומר, שוברים את הכלים. מה אתה אומר? קושייה, צריך עיון גדול, קטן, לפי העניין. מה קרה? מה קרה? התשובה היא, הם בכלל לא רואים את זה כנתון. אז מה אתם אומרים שאתם אחד דנים בשאלה? זה סתם קינטור. אם אתם באמת רציניים, תבואו ותבדקו ותראו שזה נתון הרבה יותר מאשר הנתון שלכם. אם אתם רוצים, תיישבו. אם אתם לא רוצים, אל תיישבו. אבל לבוא ולקנצר ולהגיד, אין לכם מה להגיד, כי זה ממש לא ככה חכם, לא מדבר. אז מקסימום נתון מול נתון? אז מה אתם נפנפים כאילו? זה מראה שאתם פשוט לא רוצים להכיר בהיות הנתון הזה אמת. אבל עוד פעם,
אם למשל מדברים על עניינים של אלוקות, סתם, אבולוציה מול בריאת הארץ,
לא רלוונטי, נתון מול נתון. אף אחד לא ראה את הדברים כמו שהם, אתה מבין? זה הכל תיאוריות לאור נתונים. אני לא איש מדע אפילו, לא לשבח ולא לזלזל. אין לי סמכות לפתוח את פי ולהגיד לך נתונים האלה רציניים אפילו או לא רציניים. אני לוקח בחשבון לו יהי שהם רציניים. אבל לכן, נו, לכן מזעזעים עובדה בגלל עובדה? מה עושה חכם שיש לו שני נתונים מדעיים, מה הוא עושה, שלא מתאימים אחד לשני? ממתין בסבלנות לתשובה, ואם אין לו, אומר, צריך עיון גדול, ככה האדם נבון מתנהג. אבל זה שהם מתנהגים בצורה כזאת, בהתנסות, כאילו כל האמת האלוקית עד כה איננה בגלל נתון חדש שמתחדש להם, זה חוסר אינטליגנציה, פשוט חוסר רצינות.
לא, גם אמרה לפעמים מפתח חיסור המחסרה בגלל קושייה חזקה, והולכים אחורה ושוברים את כל הכלים.
דבר ראשון, החיסור המחסרה זה חלק בלתי נפרד ממסורת התורה שבעל פה. זה לא סתם שיושב המורה ואומר, בואו ונציע חיסור המחסרה, אני אעלה על הדעת דבר כזה. הגר"א אומר, זה ודאי חלק מהמסורת בעצמה. אבל אין לי בעיה, אנחנו מוכנים עם הנתונים, לפעמים תוספות לא אומר, לא אומר לפעמים רבינו תם בא ואומר במה דברים אמורים, הוא עושה חילוק בין שתי סוגיות על כוחך, סוגיה אחת מדברת בדוקים תזו, בדוקים תזאת. בסדר, אנחנו לא באים להגיד, אבל תשב בתנאי, ומוכנים לשבת אפילו ולדון איתך, אם אני הייתי יש מדע, הייתי מוכן לדון בתנאי שאתה תכיר בעיות הנתון השני. אבל לא יכול להיות שאתה תמחק ברגע אחד נתון עובדתי מושלם בגלל שמשהו לא נוח לך. זה ודאי, לא חכם? כן.
יש שם השאלה של הרב מכל אדם צריך דיאמת הזה. חושב שזה, זאת אומרת, בן אדם שיכול, באים מהם ואומרים לו שומע, זה ככה וככה מה שנולדת, תאמין, אז הוא יהיה כמו איזשהו סוג של דוקי מסוים, בלי שום עניין. כל מי שהוא חוקר ומבסס את הידיעות האמוניות שהוא קיבל ממנה מאנשים משושלת כל כך ענקית וגדולה, זמן הידיעות
התבססו
עוד יותר
וחזקו
את העניין.
אבל עוד פעם, אנחנו, לאיזה צד אתה שואל? אני שאלתי הפוך. שאלתי.
למה צריך את הידיעה?
למה מספיק את האמון במסורה?
אבל אם הוא יאמין רק בגלל האמונה, הוא יכול גם להגיד, הוא יכול להיוולד במקום אחר בעולם. וגם שאלה, תאמין בזה. זאת אומרת, אין לו שום ביסוס לאמונה ש...
אתה אומר תשובה מקרית, אתה אומר, מה יקרה אם לא יהיה לו את האמון? איזה יהודי אין לו את המסורת התורה? זה לא... אם אני אוכיח לך, אסגור לך באופן מוחלט פי אלף ממושג מדע, הרבה יותר ממדע. מדע, בדרך כלל אנחנו אצלנו מילה סופית, זה נקרא, אומרים, מושג אמת מדעית, כאילו מיקרוסקופית. האמת היא שהמדע בנוי על תיאוריות. אבל התורה היא הרבה יותר מתיאוריה. לכן זה קצת מבייש לקרוא לה אמת מדעית. אבל במושג אני קורא לה, אני אוכיח לך את זה מדעית, שהתורה מוחלטת שאי אפשר לערער עליה בשום פנים ואופן.
מה? אם יגיע מכתרה שהמסורת לא דיברה עליה.
טוב, אבל אנחנו מניחים הנחה. על כל פנים, הרמח"ל ודאי לא אמר את מה שאתה אומר. הוא ודאי הניח שבדרך דרכי המסורה אתה יכול לסגור את הכל. על דרך הרמב״ם, הרמב״ם לא כתב בשום מקום את הדרכים של... הוא כתב, כמו שאמרנו, לכל עיקר הוא כותב מקור בתורת משה. אז אם כן, אז למה אנחנו זקוקים לדבר הנוסף? אני אנסה ברשותכם להגיד הצעה כזאת. אני אגיד לכם ממה הרמח"ל מפחד. כן, כן.
יש לי שאלה גם על הידיעה עצמה, זאת אומרת, אני אמר שיש את הכלים הנכונים לחקור בצורה טובה. כאילו, אם בסופו של דבר הידיעה, הרי יש מלא אפיקורסים שהתחילו לדון בדברים של אמונה והגיעו בסוף לתשובות של השם ישמור. אז זאת אומרת, גם לזה צריך איזשהו כלים מסוימו.
אתה באמת חושב שבאמת ובתמים הם קשלו? שבתמימות.
בסופו של דבר יש אנשים שגדלו, לא יודע,
במסורת, אבל
יכול להיות
שזו בעיה טכנית. בעיה שהאדם שלא קיבל את המסורת בצורה מדויקת או לפי הכללים שלה, אז בסדר. אז בכל דבר, כל תחום בעולם אתה יכול לראות שיש, שהדברים לא עברו בצורה מדויקת. אבל אנחנו כאן בונים את היסודות, לא מתייחסים לבעיות. ובאמת מי מבטיח לך שאת הידיעה הוא ידע לרכוש בצורה נכונה אם אתה...
זה בדיוק העניין.
אז למה אתה חושב שבזה הוא יהיה יותר דייקן מאשר בעברת מסורת התורה? גם פה צריך דייקנות. כל דבר צריך להיות איש לוגי וחכם שלומד את הדברים, מסיק אותם נכון. אז אני אגיד לכם מה... כן.
אז אדם יהודי בעצם... המסורת שלו בגלל שהוא מעם היהודי, צריך לפעול בתורה בגלל שהוא חלק מהעם היהודי, הוא עוד עכשיו לפעול באמונה של העם האנגלי. מה, הוא לא יכול לעשות את זה?
לא,
אני אסביר לך. אז הוא אומר, בסדר, ליהודים לכל עם יש את המסורת שלו. למה אני מחויב למסורת של היהדות?
אם באמת אנחנו עוסקים כאן בהלכות אנתרופולוגיה, אתה צודק. אני לא רוצה את השונט האשכנזי, אני רוצה את הקובי הקורדי. אבל אם מדובר כאן באמת מוחלטת שנתגלתה בעולם, שהיא מחייבת את כל באי עולם כמו שכל דבר בעולם מחייב, כמו שכל דבר עם גילוי מדעי מחייב את העולם מעצם מאותו חלק ממרכיב המציאות, אז עכשיו, אתה תציע לי עכשיו מה אתה רוצה להגיד. א', אם היית מכיר את האמת, לא היית רוצה להימלט ממנה, כי היית מבין שהיא אבסולוטיות, ולא היית רוצה לא להיות שלם. אבל אם גם אדם שלא השכיל על השלמות והוא רואה את התורה עדיין כנטל, אז תגיד לי מה אפשר להציע לילד קטן שבא להורים שלו ואומר, אני לא רוצה לאכול, האוכל נטל עליי. אז מה יגידו לו? פלורליזם, בחירה חופשית.
אבל באומת אחרות יש אוכל אחר, לא יודע, זה מה שיבוא לאכול דווקא תוכל.
אבל אם מתברר, שמאכילים שם חול וההורים שלו מציעים לו אוכל בריא וטעים,
אז מה... שזה אוכל בריא.
אני מוכן לשבת איתם, תזמין אותם לשולחן שלנו, מה קרה? אם ישכנעו אותם שלהם אוכל יותר טוב, אנחנו ודאי ניקח.
אמרת נתון לא שבוד את
הכלים. מה זה נקרא נתון? שיש אומות העולם שלא מוכנים עדיין לשבת איתנו לשולחן, זה נקרא נתון? נגיש את הדעות, הדענות שלהם, אנחנו נדון יחד, אנחנו לא מפחדים.
אז זה גם מסורת? זה גם חלק מהמסורת בעצם?
תבדוק. נראה לך שלאנגלים יש מסורת? תבדוק.
יש כאן משהו לאימא.
אולי אתה אומר שאלה, אבל זה פחות קריטי לנו, הסדר, מה ראשון, מה אחרון. יותר חשוב, למה בכלל זה נחוף? מה אני מציע? לא עונה. אני לא מוסמך לענות, אני יכול להציע כמותכם, ואם זה יתיישב על איתכם אז טוב, ואם לא אז לא. אני אומר ככה, יש כאן סכנה אחת. אילו יבוא אלינו מישהו, ואני לצערי חייב להגיד לכם שכבר פגשתי לא מעט אנשים שככה אמרו לי, ולדעתי זה דבר נורא. אמרו לי כך, באמת תיאורטית יכול היה להיות אחרת. אבל מה עשה? גזרת הכתוב אומרת כך. אומר לי ככה, כתוב שמה ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. מבחינתי תיאורטית זה יכול היה להיות חס ושלום אחרת. אבל כיוון שהתורה ככה כתבה, אז אני מקבל את זה. אתם מבינים את האבסורד? תשמעו היטב מה שאני אומר לכם. אני אומר לכם, ראיתי את זה אפילו בספר מכובד שכך כותב רחמנא ליצלן. כלומר, מבחינתי, יכול להיות שאלוקות היא גבולית, רחמנא ליצלן. אני יפתחו לי שאני צריך לקרוא את הבגדים, אני חליפה חדשה, אז יפתחו לי, אני אין לי כסף מיותר הזה. אני מתנצל כל פעם שאני לא צריך לקרוא את הבגדים שאומרים דבר מינות. כלומר, תיאורטית זה יכול להיות, אבל כתוב, קיבלנו במסורה שהוא לא גבולי. אתם מבינים? זה משחק מילים, זה האיש הזה הוא מין. זה לא משנה אם הוא אומר. זה בעצם חוסר הבנה בסיסית בתפיסת המציאות. אדם שהיה בונה את האמונה שלו ולא יודע שבאופן עקרוני זה סותר את סדרי ההוויה, אז הוא בעצם מאמין באלוקה גבולי. בגלל שהוא נסמך על המסורה. מה הנקודה שאתה נוגע בה?
איך יכול להיות, יבוא מישהו יגיד באופן תורתי אפשר אחרת, המסורה הביא לך את הכללים האלו, שמשמע שאי אפשר אחרת, שאין כזה דבר אלוהים גבולים.
נו.
אז איפה הוא יכול לעשות את ההבדל שיש תיאורטי ויש מסורה?
הוא רוצה להגיד, הקדוש ברוך הוא ודאי בגילויו סגר את הכל, מעצם היותו נוכח לנביאים ולעם ישראל, ודאי שהם השיגו, כמו שיגיד לנו בחלק ג' בעניין הנבואה, אין השגה נבואית שלא כרוך איתה יחד השגה מושלמת מי המתגלה עליך. לא יכול להיות שלנביא אמת תיפול טעות בהגדרת האלוקות. זה תרתי דסתרי למושג אלוקים מנבא בבני אדם.
זה נתון.
נתון, ברור. עכשיו, אבל הוא אומר, אבל הוא מקפיד ואומר, אבל אל תשמח ותגיד, תראה את זה כמו איזושהי אמירה דינית כזאת, שככה, תבין שזה בלתי אפשרי באמת אחרת. עכשיו שתשאלו אותי הפוך, אז למה צריך אם כן את המסורה? אם הבנו את זה, יהיה עכשיו קשה הפוך. קודם כל, מצב טוב אם כן. אם זה מה שיתריד אותנו, אנחנו מצב טוב. אבל גם את זה צריכים ליישב. למה את זה הקדוש ברוך הוא לא ישיר לנחלת תפיסת אנושית בריאה? והוא יתחיל משם והלאה. כל מה שאברהם אבינו היה יכול להשיג בכוח עצמו, זה קדם התורה, זה עצם הנוכחות שלו בעולם. עצם הבריאה מעידה על, כמו שרבי עקיבא במדרש, אומנם מדרש קצת נידח, אבל מדרש ידוע שרבי עקיבא אמר לחכם היווני, כשם שהמעיל מעיד על מי שתפר אותו, ככה העולם מעיד על יוצרו. זה באמת נכון, הכוונה היא, הוא לא התכוון לחסוך את כל אמונת התורה. הוא בא להגיד, בסיס האמונה בסיבה, בעילת ההילות, היא ודאי, היא בעצם חקוקה על מציאות העולם. אז אם כן, וכולל בזה, כמו שאמרנו, אברהם ודאי השיג בחוכמה שלו את כל השש ידיעות, הוא ודאי שלל כל גבול מהבלתי גבול. אז אם כן, למה התורה הייתה צריכה לשוב ולסגור את הדברים בתורת משה?
כולם כמו אברהם.
שיש לנו יצר.
כן, אבל עוד פעם. היא התכוונה להחליף את המחקר האנושי? לא. כי אמרנו, זה לא יפתור את הבעיה. מי שלא יבין מה שהרמב״ם כל כך תורח במורה נבוכים, להבין שבשכל אנושי בלתי אפשר חלס ושלום לומר ההפך, בסוף גם בתורה הוא יתה. הרי עינינו רואות שאנשי תורה טועים. הרי הדוגמאות שאני אמרתי מקודם זה אנשים שמאמינים בתורה, זה לא אנשים שכופרים בתורה.
לא
יודע,
כל הנקודה של הנביא שהוא בעצם המסורה והאידיאל זה כאילו
באיזה משמעות? במשמעות רק של השש ידיעות שדיברנו, בינתיים. לא, אל תעבור את המעבר
לכם. והשאלה היא בעצם למה כתוב את זה בתורה?
עכשיו אני הפך, מקודם שאלתי לצד השני, למה צריך הרמח"ל לכתוב אחרי שיש תורה, למה צריך להגיד שאריסטו יכול היה גם לדעת את זה? ואילו עכשיו אנחנו הופכים את השאלה. אחרי שהדברים כל כך ברורים בחקר אנושי, בריא, למה התורה צריכה להתערב בדברים שהם ברורים? זה בכלל לא... אבל זה לא יפתור את הבעיה, כי אנשים שיקבלו את זה כגזרת הכתוב, שוב פעם לא יגיעו להבנה האמיתית. גם מי שמקבל את זה כגזרת הכתוב, חייב לדעת שזה מוכרח המציאות כך.
לתת אישור למחקר. לתת אישור משמע.
אולי. כן?
אולי אפשר לומר שזה כמו שאנחנו אומרים, נגיד, בדינים. שאם אני למדתי עכשיו באיזשהו לימוד מאוד הגיוני שבן אדם חייב מידה, אז הוא לא חייב מידה כי אין לו שם מן הדין. אני יכול ללמוד לימודים מאוד הגיוניים, אבל עד שאין לי הוכחת תכלס שזה כאילו מהשמיים,
אבל אני חושב שאנחנו חייבים לבנות את זה ממש סגור מכוח תפיסת המציאות שלנו. אני רוצה להגיד לכם ככלל גדול, אמונת ישראל עומדת על תפיסה בריאה. אסור אף פעם לבנות יהדות מרחפת, לבנות אותה קומה, ממש קומה על בסיס הכי שהתורה אומרת דרך ארץ קדמה לתורה, היא מתכוונת תבנה את התורה על גבי קומת הדרך ארץ. אף פעם אסור להגיד מילה יהודית שהיא לא מחוברת באמת למציאות. וזה היופי של הספר הזה, שהוא יבנה אותנו ממסד והתפחות ממש. כלומר, לא יש שום מילה שבסוף לא תהיה בנויה על גבי תפיסת האמת. זה נקרא השם אלוקים אמת. זה מעצם נוכחותו בבריאת העולם ועד גילויו בהר סיני, זה הכל קומה על גבי קומה, ואחד תומך בשני. אסור בשום פנים להגיד מילה יהודית שאין לה בסיס מציאותי בעולם.
אבל אין פער בין זה שאין לנו בו תפיסה מעצם הפעולות שלו בעולם. בסופו של דבר, אני כאנוש, כבן אדם, לא יכול לתרגם את הדברים האלה בצורה...
לא ביקשו מאיתנו לתרגם אותו.
זה הבנייה של הכל.
אבל זה מעולם לא יעלה בדעת שנבנה, שהעולם שלנו הפיזי ייבנה כהשתלשלות מעניין בלתי גבולי. אתה מבין? אין השתלשלות מאלוקות לחומר, רחמנא ליצלן. כי אין שום יחס וערך למדנו. אנחנו מתחילים לבנות הבניין שלנו מבראשית ברא אלוקים והלאה. ובראשית ברא אלוקים, עוד לפני גילוי התורה, זה כבר נוכחות של פעולה, כי שמחתני השם בפועליך במעשה ידיך הרנים. כבר אתה רואה את פועל השם, ואתה לאט לאט מגלה שהפועל הזה מגלה בעצם משהו פנימי שהוא רצה להראות את נכוחותו ואת רצונו במציאות הפיזית הזאת. אז זה הולך ונבנה, אבל שום נתק לא יהיה בין הדברים. אז אני, לאור הדברים האלה, אני אגיד לכם אולי מה שאני יכול להציע.
מצווים ועושים, התורה לא נסמכת על הראש האנושי.
לא,
התורה היא ציווי אלוקי.
מצוי, אז אני...
זה אנחנו צריכים...
אז אני אשתדל להסביר, אולי לא הבנתי טוב. כשאני בא להניח תפילין, שאף אחד לא יעלה על הדעת שאני צריך להגיע למצב שבסוף התפילין יובנו לי בשכל אנושי. כי התפילין בהגדרתם זה צו אלוקי ששייך לקומה, לרצון שלו, ואין לי שום בעיה שאלת אתה לא השגתי, וגם אם יגידו לי שאפילו באלף עשירי אני לא אשיג, אני לא אמנע מלהניח תפילין. אבל רמח"ל הרי בנה את הספר שאת הפרק שלנו, מפרק שני והלאה לא נדבר ככה, אבל רק פרק ראשון הוא אומר, תבין, מדובר פה בכל מסקנה של אדם הגון שחייב להגיע. למה הדבר דומה? כמו שלא יעלה על הדעת שאדם יבוא ויגיד, תשמע, אלמלא שניתנה תורה הייתי משתולל וגונב וחומס ורוצח. מה העשה שהתורה אמרה לי? זה אדם מקולקל מאוד. למה? כי בקומה, אומר הרמב״ם, בקומה של תיקון העולם, כל דבר שהשכל שלך יכול להשיג, אסור לך לבוא ולהגיד אני עושה את זה בגלל צו אלוקי. אתה חייב לעשות את זה ולהבין שזו הקומה האמיתית, הבריאה.
עולם האישי ולא אישי של החזיר.
הרמב״ם, שואל את השאלה שלך. אומר הרמב״ם, זה הכל דווקא בדברים כמו תפילין. חזיר זה תפילין, חזיר זה לא הגיוני, אין שום היגיון בעולם אם לאכול חזיר, הוא בשר נהדר.
איך אני יודע מה כזה מודו?
בדיוק, ככה הוא אומר. כל דבר שהשכל, הקוד האנושי שהוטבע בך בדרך ארץ שקדמה לתורה, נותן לך אפשרות באמת לראות את הרע ואת, הוא אומר, יש רע וטוב.
אבל לפי זה לא כתוב הפוך, כמו שאומרים, ידע בימין, אני כל יום ידע, כמו שאני מבין, נותח להבין לפי השכל, כן. מה שלא, אני עושה שאני מצפות כמו אחר זה.
רגע, חכי. אם היינו סוגרים את היהדות בפרק א', אז יכול להיות, השאלות שלנו חוזרות למקומה. היהדות לא נגמרת, אמונת ישראל רק מתחילה, זה רק הבסיס לאמונת ישראל. אנחנו ממשיכים על הפרק ב' וג' וד', שזה הכל תורה מן השמיים, גילויים אלוקיים. אילו תיאורטית, היינו צריכים להיות רק אנשים מגונים, שלא עובדים עבודה זרה, ולא כופרים בבלתי גבול, ולא כל ההבלים המתחדשים בעולם, אז באמת לא היה הבדל בין ישראל לגוי, ובאמת היינו חוזרים לשתי השאלות, האם באמת צריך תורה מן השמיים כדי לסגור כדבר כזה? אולי לא. אנחנו דנים בינתיים על נושא של פרק א'. פרק א', הרמח"ל אומר, גם הגוי מחויב ויכול להגיע למסקנות, ובדיוק כמו שאברהם הגיע להם ודאי, לפני שהקדוש ברוך הוא נגלה אליו. אז פה אנחנו חוזרים, רק פה אנחנו שואלים את השאלה. אם זה באמת כל כך ברור מכוח סדרי הטבע, אז למה פה התורה צריכה להתערב בקומה הזאת ולהגיד לך גם כן אלוקה מעוני קדם? מעוני אלוקי קדם. הרי ברור שהוא קדמון. הרי הוא לא יכול להיות גבולי. גבולי הרי זה דבר מחודש. אז הבלתי גבול חייב להיות קדום. אז אני מקווה שהתשובה הראשונה היא הובנה. התשובה הראשונה על השאלה הראשונה התיישבה לפכם לפני שנעבור לשאלה השנייה. עוד פעם, השאלה הראשונה שאלנו למה הרמח"ל אחרי שיש תורה, למה צריך בכלל את להגיד לנו שיש ידיעה שאפשר לדעת את זה בדרכי החקירה והמופת. אם אנחנו, אני מקווה שהציבור איתנו, כי אם אנחנו הפלגנו קצת אז אפשר לדלג על הדיונים האלה. אם ציבור איתנו, תגידו אם משהו לא מובן. השאלה הראשונה שלנו הייתה, אם יש תורה מן השמיים, אז למה צריך את החקר הטבעי? אז על זה אנחנו ישבנו ואמרנו הצעה כזאת, שנראית לי ודאי, הרעיון ודאי אמיתי. האם זה מיישב את השאלה? תבדקו. אבל קודם כל מה שאני חושב זה ודאי רעיון אמיתי. אסור בשום פנים ואופן שיבוא אדם ויגיד, קיבלתי מן השמיים כגזרת הכתוב, שהבלתי גבול לא יכול להיות גבול. זה לא, תיאורטית אני מוכן לקבל שזה יכול היה להיות, אבל מה העשה שכך צוותה תורה? תהיינו להתייחס לדברים האלה, כמו שמתייחסים לחזיר או לתפילין להבדיל, זה דבר לא חוקי. האיש הזה הוא לא מאמין באמת. אדם שמסוגל להגיד שתיאורטית אלוקות יכולה להיות גבולית, האיש הזה הוא מין. אתם מבינים מה שאני אומר?
הרב אומר משהו שהוא באמת נשמע אמין, אבל אם כבר, אז הרמח"ל לא מתקמצן במילים.
הוא אומר לך שיאמין וידע, הוא לא אומר לך תבחר זה או זה. אתה חייב למצות את שני הכלים שלך.
אני שואל למה הוא לא הגדיר בדיוק כמו שהרב הגדיר. זה פשוט לא חוקי להאמין בלי לדעת.
כל זה מה שהוא אומר, כל זה מה שהוא דיבר בפרק הזה נדמה לי. מה הוא אומר? מה קראנו עכשיו? שאי אפשר על כל פנים, שלא יימצא מצוי אחד, משולל וכולו וכולו וכולו, שיהו הסיבה, כי זולת זה מציאות הנמצאות שאנו רואים את מה, היה בלתי אפשר.
לא, זה הוא מסביר לי.
נו, ומה אתה רוצה שהוא יגיד עוד?
שיגיד לי, אל תאמין בדרך.
זה מה שהוא אומר, זה מה שהוא צועק, הוא אומר לך כל הזמן, וגם זה מן הדברים הנודעים מקבלה, הוא מאומתים בחקירה.
נכון, אבל הוא לא
אומר לך.
הוא לא אומר לי, זה לא מספיק להאמין.
זה מה שהוא אומר. אז למה הוא מטריח אותך? היא גופה, למה הוא מטריח אותך? הוא יכול להגיד לך סגור, זהו. ועוד פעם ועוד פעם הוא חוזר, חצי פרק הוא משקיע להסביר לך שזה דבר מאומת. לא רק נאמן, אלא מאומת. מה זה מאומת? בדרכי החקירה. בדרכי תפיסת המציאות שלך. לא מתוך שכך קיבלת.
אני כבן אדם יחיד, אין לי שום כלי, כאילו מה זה כלי, אני יכול לחקור, הרמח"ל אומר לי אני חקרתי, זה בחקור באופן החקירה וממשיך בספר.
אז יפה, שים לב, הרי הוא עצמו כותב באות ב' שהוא לא מטריח אותך לעשות את החקירה הזאת, אבל מה שהוא מבקש ממך, הוא אומר אני עצמי לא כתבתי בדרך השם, איך להוכיח את זה בדרכי החקירה? הוא אומר, אנחנו נסמוך על הדברים על בוריים כפי המסורת שבידינו. רגע, רגע. אבל הוא רוצה ממך כן דבר.
רגע. אני מאמין למה
שהרמח"ל אומר. תראה, יש יחסי אמון שנקראים חוכמה. לסמוך על חכמים שאומרים לך, זה בדוק וזה כך, זה, אתה מותר לך, אבל בתנאי אחד. שאתה, הוא מבקש לך דבר אחד, שאל תחקור, פטרתי אותך מזה כי אתה סגור, אבל בתנאי אחד, שתבין שמה שנתגלה מן השמיים זה מוכח בדרכי החקירה. את זה אתה חייב לדעת. תיזהר מלהגיד שזה אפשרי תיאורטי אחרת. זה אסור. זה קריטי. ואתם תיפגשו עם כאלו רעיונות.
כל דבר אפשר להגיד?
מה זה? כל דבר אי אפשר להגיד? מה אתה אומר? אנחנו באים להגיד, להיזהר, שלא יבוא אליך אדם ויגיד לך, תשמע, אתה יודע למה אני לא עושה פסל בכל תמונה? כתוב בתורת משה, גזרת הכתוב. תיאורטית, מה הבעיה להגיד שאלוקות מתלבשת בתוך חומר?
אני אומר, זה כל מיני, כל מתלבשת מהתורה, אפשר להגיד על זה חצי חצי.
בעניין תפיסת האלוקות בלבד, לא דיברנו לא על תפילין, לא על ציצית, לא על תרי"ג, דיברנו רק בפרק א' של דרך השם, כי פה הוא אומר לך היחס בין אלוקות לגבול זה דבר בסיסי שמי שלא יבין אותו יטעה בדברים החמורים ביותר. ורק פה הוא אומר לך תיזהר לבנות עצמך נכון, תבנה ותגיד יש פה שתי קומות תורה על גבי תבעל על בחקירה האנושית, ואתה חייב לבנות את שתי הקומות האלו יחד. אל תוותר על שום קומה. תבין שבשכל האנושי שלך, שנתבע בך, אתה חייב להבין שאסור שיהיה יחס וערך בין בלתי גבול לגבול. תיזהר מאוד בהגדרת האלוקות שהיא חייבת להיות משוללת מכל התפיסות שלך. אלף, כי אחרת לא יהיה לך אלוהים. לא תדע את מי לעבוד. האלוהים שלך יהיה אלוהים מגושם, קטן, כמונו, ואתה לא תרצה להיכנע לו, ובצדק. קודם כל תבין לפני מי אתה עומד, את מי אתה הולך לעבוד, את מי אתה... כל... זו שאלה ראשונית. אחר כך הוא יוסיף ויגבה את זה, וכל זה נסגר בדברי הנביאים כמובן. זה מה שהוא אומר לך. אבל אסור לך לדלג על השלב הזה של, של, של תפיסת אמיתת החקירה. מובן?
מידת החקירה היא לא על המצווה עצמה, אלא עצם הגדלות של אלוקים?
לא, עצם תפיסת היחס בין אלוקות לחומר. זה אתה מחויב להבין שזה אבסולוטי, זה הגדרה אבסולוטית שהיא לא משתנה, היא לא גמישה, והיא לא יכולה להשתנות. לעולם ועד הבלתי גבול לא יהיה גבול, והגבול לא יהיה בלתי גבול. זה דבר שחייב להיות אבן יסוד. אחר כך, בא ואוסיף, ותדע לך, זה גם מאום, וגם זה, חוץ מזה שמאומת בחקירה, זה גם עבר לנו... באופן מוחלט במסורת הקבלה. וכעת השאלה היא הפוכה. המסורת כבר מיותרת. אם אני מחויב לבנות את זה נכון, אז מה, בשביל מה התורה באה ומתערבת? כן.
למה צריך לעצור פה ולהגיד שבאדם יכול לטעות שרק מהמסורה? למה אפשר לומר...
אז עוד פעם, דבר ראשון, אתה מביא לנו עוד אתגר שזה הרמח"ל בא לשלול, כן? אז הוא אומר, אם הוא מביא לנו עוד דוגמה, יבוא אדם ויגיד, לישראל יש אלוהה אחד, השם אחד זה במה דברים אמורים בישראל, אבל באמת בעולם, בעודו יש הרבה אלוהים, רחמנא ליצלן. עוד צורה של טעות שאנשים יכולים לטעות ולתפוס את העולם מתוך קומת התורה. יש לעולם קומה קדם התורה. איך הקדוש ברוך הוא, מה היחס של המציאות זו לפני גילוי התורה? התורה באה לבנות קומה נוספת, לא בשביל זה. שהיא לא לעבוד עבודה זרה, לא צריך את גילוי התורה. עובדה שאברהם שבר את אלילי בית אביו גם בלי תורה. מה? אז מה התשובה לשאלה? אז אני חושב כך, באמת אם האמונה שלנו הייתה נסגרת רק בזה, באמת היינו פטורים. אבל האמת שנראית הדבר המופלא אחר כך, שכל אמונת ישראל האלוקית, שהיא הרבה מעבר לתפיסת האלוקות, נכללת בתוך הידיעה היסודית הזאת. כלומר, זה בעצם, התורה לא הייתה יכולה לנתק, כי בסוף, שמה ישראל, הוויה אלוקינו, הוויה אחד, בסוף זה יתכלל בתוך תפיסת האלוקות היסודית. הדברים יחוברו בסוף, זה בסוף יהיה מהות אחת. זה לא יהיה נושא אחד אמונת תפיסת המציאות ששייכת לאריסטו, וגם לנו יש איזשהו בסיס מסוים. אנחנו אחרי זה נבנה קומה בית מבית מפרק שני ועלה, שידע תורה מן השמיים וירד השם אל הר סיני, לתת לנו איזשהו כל מיני ידיעות פילוסופיות חדשות. לא. אנחנו נראה שבאמת כל הגילויים האלוקיים ההיסטוריים שנתגלו עלינו, הם בעצם סעיפים בתוך התפשטות מה שכבר נודע לנו. התורה חייבת לדבר בשיח הזה בגלל שהיא מדברת על אותו מישור. אנחנו בסוף נראה שהכל, שפרק ב' בקיצור, זה התגלות פרק א'.
מה שהוא אומר זה בעצם שני דברים שתלויים אחד
בשני. נכון, נכון. אי אפשר להפריד. הוויה אלוקים אמת. לעולם לא נוכל להפריד את אמיתת מציאותו מרצונו בעולם הפועל. תמיד זה תהיה התפשטות של אותה מהות.
לא, בשכל
שלי
אני יכול להפריד.
בטח אני יכול להפריד, תהיה חייב להפריד, אבל בסוף אחרי שתחבר תראה שזה נובע מאותו שורש.
אבל מה לא צריך? בסדר, נכון, אוקיי, את כול מגניב, בוא נפה מהצור שלו, שם את זה שהוא מפקן למעשה.
אם התורה שלנו הייתה רק אוסף מצוות, אין קשר בין אוסף מצוות לבין עמיתת פרק א', אבל אם בסוף תבין שכל העולם זה בעצם גילוי עמיתת עניינו, השם אלוקים אמת, הוא אלוקים חיים ומלך עולם, אומר ירמיה הנביא. תבין, השם אלוקים אמת, הרמב״ם אומר בפרק א' של יסודי התורה, זה פרק א' של דרך השם, הגדרת האלוקות. מה ממשיך הנביא? הוא אלוקים חיים ומלך עולם. הוא, אותה מהות אלוקית בלתי גבולית, היא זו שבסוף תפעל בנו ככל חי בקרבכם. ככל חי שפועל בסדרי העולם להביא את מגמתו אלינו ישראל. לא תוכל להפריד בין השם אלוקים אמת לפעולה שלו, בסוף זה יהיה עניין אחד. אז אי אפשר לבוא ולהגיד התורה לא תתייחס לקומה הראשונה, כי הכל יש בעולם רק עניין אחד שהולך ומתגלה. אני מקווה שהדברים שלי מובנים. חכה, מה אתה... זה תאבון יש לך. אנחנו מתחילים לאט לאט, הוא רוצה לקפוץ את סוד התפילין. אבל אני יכול להגיד לך היום שסוד התפילין הוא חלק בלתי נפרד מהתגלות מוכרח המציאות. עוד קצת סבלנות נשיג את זה. מה?
זה נתן גם שאלה ראשונה. שזה הכל אחד.
יפה, נכון. כן.
אם הבנתי נכון את הרב הזה, אז כל היסודות שהעלינו להם בפרק א', בסופו של דבר נובעים כבר מתוך התורה עצמה ש...
לא, התורה תגלה לך שמעצם הגדרת האלוקות נובעת כל המגמה שלו ההיסטורית על ישראל. לעולם לא תוכל להפריד בין ההגדרה של פרק א' לפרק ב'. פרק ב' זה יהיה התפשטות עניין פרק א'.
בפרק א' אני מבין הכל.
אתה מבין בתמצית. אבל לא יבואי למי שיעצור שם, אז הוא יגיד מצוין, מצוין, אני לא עובד עבודה זרה, אני לא כופר.
לא, מי שיתעמק באמת זוכר לבית הגדולות, הגדולות.
אבל בשביל לחשוף את הכלל הזה, צריך להפר תורה מן השמיים.
למה הנה אברהם?
התורה
משמיים?
התורה, רק אחרי הגילויים הנבואים, לא לפני הגילויים. הוא לא יכול להשיג סוג תרי"ג בלי נבואה אלוקית, תורנית. זה ודאי היה בשלב יותר מאוחר.
כאילו הרב,
נכון, הכל נובע מגילוי שם הוויה. שם הוויה בהגדרה שלו הפשוטה מוכרח המציאות, עצם הממציא, הנמצא והממציא, זה פשט, אומר הגרא, פשט שם הוויה. אתם מסתם הגרא בביור הגרא על השולחן ערוך, הוא אומר דבר שהלכה למעשה מאוד חשוב לדעת אותו. הוא אומר בפסוק ראשון של שמה ישראל, נשמע קצת, סלחו לי אם אני אגיד את הדברים בחומרה, נשמע מדבריו שלצאת ידי חובה בסיס לא מספיק לכוון את השם ככתיבתו אלא כקריאתו אלא ככתיבתו. כלומר, אדם לעולם לא ידע כמה שליטתו מוחלטת אם הוא לא ידע מה זה שם הוויה כפשוטו, ככתיבתו. למה זה קריטי דווקא בפסוק ראשון של שמה ישראל? הוא לא אומר את זה בפסוק ראשון שברכה ראשונה של 18. כי פה אתה בא להגדיר מה זה שליטת ייחודו. אם אתה לא מבין שהוא סיבת המציאות, לא תבין שהוא באמת שליט. אם הוא שייך למערכת הנבראים, מה פתאום שהוא יהיה שליט? אולי מישהו אחר יהיה שליט? אם אתה לא מבין ואתה אומר שמה ישראל הוויה, המאווה, הממציא, הבלתי גבול שהמציא, שהוא הנמצא תמיד, הוא זה שהמציא את המציאות, אז לא באמת לא יצאת ידי חובת פסוק ראשון.
זה הכוונה, היה עובד
ויהיה. זה שטחי, כי זה לא נשמע, זה כתוב בסידור, אבל מה זה אומר לי עובד ויהיה? תפשט את זה קצת, תיישב את זה על איפך.
אתה אומר שצריך להכניס בעיה עובד ויהיה, זה את המשמעות
של... למה אתה צריך להכניס? זה לא כתוב בשום מקום דווקא היה עובד ויהיה. באמת הוא היה הווה ויהיה, אבל תבין, במקום, תחליף את הדיס. לא חייבים להגיד היה הווה ויהיה, תגיד, הנמצא, סיבת המציאות, המוכרח להימצא, הנמצא תמיד. כל ביטוי שיגדיר לך באמת את היחס האמיתי בין הסיבה, בין ההילה לעלול. שם אתה באמת תבין, כמו שאמרנו, שבלתי אפשרי שהעלול ישתלט על ההילה. לא יכול להיות שהעלול לא נשלט תחת העילה. זה הכל נכלל בהגדרת פשט שם הוויה. שם הוויה י' ק' ו' ק', הממציא, הנמצא הממציא. סיבת המציאות הממציאה את הכל. אחר כך, אתם יודעים מה שאנחנו, אתם יודעים איזה עמקים יהיו בשם הוויה? היוד יהיה גילוי מידת החסד על אברהם, הק' יהיה גילוי מידת הגבורה על יצחק, הו' יהיה גילוי מידת התפארת על יעקב. והאי האחרונה, השלמת המרכבה עם דוד המלך. כל המגמה האלוקית בעולם. אבל בסוף מה זה יהיה? כמו אומר הרמח"ל, כמו שהוא מוכרח, ככה ברית שלו עם ישראל מוכרחת. ככה הדברים יסגרו ובסוף יהיו מהות אחת. לא נוכל להפריד בשום מקום את סיבתו, את אימצו, להמציא את רצונו לנבראיו. כי זה אותו דבר, זה גילויו המוכרח, זה לא גילויו שיכול להתבטל. אני הוויה לא שניתי ואתם בני ישראל לא חיליתם. מי שלא מבין את זה, אז הוא באמת לא מבין גם את עוצמת הברית עם ישראל, כי זה בעצם התפשטות עצם הימצאו לנבראיו. ממש לא, ההפך מגבול. אחרי שהוא קראת ברית הוא חייב, כן, הקדוש ברוך הוא חייב.
לא,
זה לא, זה התורה לא אמרה. הוא ברא נבראים להיטיב להם, ואחרי שהוא נתגלה עליהם ונקשר בהם, לפני ברית ונפטרים, לא היינו מחויבי המציאות. אחרי ברית ונפטרים, אנחנו מחויבי המציאות. אתם מבינים באיזה תקיפת קומה אנחנו צריכים ללכת בעולם? אתם מבינים איפה הביטחון שלנו נובע? בטח אברהם אבינו השיג אותם.
העניין הוא למה לרואה כל מה שהאדם כותב.
זה היה מאז אברהם אבינו וירד לעולם כחלק מתורת משה מסיני בדרכי הנבואה ומעשה בראשית ומעשה מרכבה. נסתר מאיתנו קצת בהגדרות במשך כמה מאות שנים באמצע תוקף 1050 כל היום דבר, ושב אלינו בתחילת האלף השישי. תראו דבר נפלא, היום ראיתי את זה בתיקוי, ראיתי את זה קרה, אבל היום שמתי לבצע יותר. הזוהר דורש את המשנה במסכת פסחים, סוף פרק א', תולים כל חמש, תחמץ. אוכלים כל ארבע, תולים כל חמש, ושורפים בתחילת שש. אומר הגר"א שם בביור שלו, כל אלף החמישי, כל היום דבה, זה יהיה תוקף הגלות שהעולם תלוי ועומד, ושורפים את החמץ בתחילת שש, מתחיל להתנוצץ אור הגאולה. ובדיוק אז שב אלינו, שב אלינו, הסתרי תורה שבו אלינו והתחילו להופיע שלב אחרי שלב, עד אמצע, בדיוק אמצע אלף החמישי, תפקוף, הגר"א והרמח"ל. אז פרץ הנמשל של הדברים, הצורה, איך אנחנו יכולים להנגיש את הדברים באופן פילוסופי שלם, לראות את הנהגת השם. בחצות היום השישי, אז זכינו לאור הגדול הזה. כן.
מה משתים את מה? קבלה את המסורה או המסורה את הקבלה?
זה היינו אח. מה פירוש קבלה? קבלה ומסורה זה מילים נרדפות.
המסורה והחקירה, סליחה.
אני, איך נגדיר את זה בצורה יותר מדויקת? אני חושב שבאמת התורה באה לגלות לנו מה נכלל בעצם נוכחות השם בבראשית דברה אלוקים.
זאת אומרת שאני קודם צריך לעשות את החקירה, אחר כך את ה...
באופן טבעי כך. קודם כל, הנתונים נמצאים, ואחר כך לאט לאט הגרעין מתפתח.
השאלה למה אני קורא נתונים? הנתונים,
עצם בריאת העולם, יחס בין בורא לנבראים, זה כבר מלוא הנתונים. במעשה בראשית, כל הנתונים הונחו על השולחן. וכמה זמן לקח לעולם, בוא נגיד בבריאה השורשית, כבר ביום הבריאה כבר הוא מסר למין האנושי את כל מה שכלול בזה. אבל אחרי שקשלנו לקח עוד 2500 שנה עד שהדברים נתבררו, כל הרעיון נתברר. באמת שזה מה שאנחנו אומרים בקידוש, מה אנחנו אומרים? זיכרון למעשה בראשית, זכר ליציאת מצרים. למה אנחנו אומרים שני דברים? זיכרון למעשה בראשית זה הרקע, אבל אם אין את יציאת מצרים, מעשה בראשית נעלם, אין לנו שום דבר מה לעשות איתו. כן. הוא רוצה להבין ולהשכיל איך הרצון האלוקי מתגלה בכל סדרי תרי"ג. אז הוא רצה להבין גם את סוד פרה אדומה.
הוא לא אומר את אותו משפט שאומר על פרה אדומה, על תפילין או על חזיר.
שאלה יפה. קודם כל זה שואל שאלה יפה. תמיד זה כשאלה חדשה, תאתגר את הציבור. לא קשור לכל מה שדיברנו. למה, מה המיוחד בפרה אדומה שהוא שונה מאשר שער מצוות? אתה רוצה, אני יכול להגיד, לזרוק לך, אבל לא כל כך עם אחריות. תשובה חלקית לעת עתה, אבל נראה לי שאנחנו קצת נסחפים לנושאים חדשים. אבל זה שאלה... הוא רוצה לגלות, וזה מה שנגלה עלינו בער סיני, הרמח"ל אומר בהקדמת חוקר לא מקובל, שכל הגילוי של התורה על הדעת, שנתגלה לנו בין השאר גם סוד ההנהגה וסוד המצוות. איך הרצון האלוקי מתפשט בסוד תרי"ג. ושלמה המלך רצה להשיג את כל השלמות. למה הוא דווקא בפרה? אני אגיד לך בינתיים רק במילה אחת כדי להשקיט את רצונך, את רעיונך בינתיים. חז"ל אומרים בתנחומה שעל מה נאמר חוקה? על דברים שיש בהם ניגוד בעצם, שבא אדם ואומר לך, תשמע, התפילין זה חוק אלוקי שמשלים, בסדר? גם אם אני לא יודע בדיוק את כל הסוד, אני בינתיים מקבל את זה. כשאתה רואה חוק אחד שבו יש שני ניגודים, אתה מבין שיש לי פה חידה בלתי פתורה. איך יכול להיות, אומר אומרים חז"ל, שאותו חוק פעם מתמה ופעם מתאיר? זו נקודה, אתגר מסוים שאולי מראה לך אתגר קצת יותר מכל מצווה סטנדרטית. אבל אני לא חושב שזה מספיק לפתור אותך בתשובה הזו. רק אני אומר את זה כנתון מסוים. אז בואו נחזור לענייני, אנחנו צריכים להשלים את הידיעה השישית. וממה שצריך שידע עוד, שהמצוי הזה יתברך שמו מוכרח שיהיה אחד ולא יותר. אולי יבוא מי שיבוא ויגיד, אולי אני מקבל עליי את כל החמש ידיעות, אני השתכנעתי שאלוקות חייבת להיות משוללת מכל מה שדיברנו מתחילה, סוף, חיסרון, תלות, העדר, מורכבות, אבל שניים כאלו יש. שניים שמשוללים מכל כל מה שדיברנו. אומר רמח"ל, גם זה. מה זה? ודאי ש... ודאי שאין.
ראשון שומר, ששמע ישראל בא באמת, שמאיפה הייתה לעולה של שניים? תשובה שמע ישראל, אני
לדבר, היא לא הייתה. ראשון חס ושלום, אין כזה ראשון. הראשונים היו חס ושלום. אתה זוכר שיש ראשון שאומר את זה?
כן.
זה קשה לי להאמין. וממה שצריך שידע עוד שהמצוי הזה יתברך שהוא מוכרח שיהיה אחד ולא יותר. פירוש שאי אפשר, לא שאסור לנו להגיד כך כמו שאמרנו מפני שכתוב שמע ישראל, אלא שאי אפשר שימצאו מצויים רבים שמציאותם מוכרח מעצמו. למה? כי אז כל אחד מוגבל בגבול זולתו, אלא אחד בלבד צריך שימצא במציאות המוכרח והשלם הזה. ואם שימצאו נמצאים אחרים, לא ימצאו, אלא מפני שהוא ממציאם ברצונו, ונמצאים כולם תלויים בו, ולא מצויים מעצמם. אז אני בטוח שהיינו יכולים לצמצם, איש חכם יכול היה להגיד איזשהו חצי משפט שכולל בסוף את כל הידיעות. הרמב״ם עצמו כל מראה שידיעה אחת מגבה את השנייה. אבל אנחנו צריכים לצורכנו להרחיב את הדברים שלא נבוא לטעות ולסגור את הדברים. אז הרמב״ם מנה את זה ב-14 ידיעות, והוא רואה מספיק לכלול את זה ב-6 ידיעות. נמצא, כלל הידיעות השורשיות האלו, ששימו לב איזה מילה אחת נפלאה, השורשיות. זה לא סתם איזה ידיעה נפרדת שאתה תחשוב שלא להתבלבל ולא לטעות במינות. לא.
יש עוד ידיעות?
לא. אין יותר ידיעות בתפיסת האלוקות, אבל מפה יוולד לך שורש לבנות על זה את המשך הפי הספר. התפשטות עניין שם הוויה, כמו שאמרנו.
אוקיי, או בכוונת הידיעות?
מגמת מוכרח המציאות. נמצא כלל הידיעות השורשיות האלה שש ואין. אמיתת מציאותו יתברך שמו, שלמותו, הכרח ימצאו, היותו בלתי נתלה בזולתו, פשיטותו וייחודו, וכולם במובן כמובן של השלילה. הכל רק בגדר השלילה. אנחנו מבינים שהעולם שלנו מבוסס על סיבה קדומה בלתי מושגת ובלתי גבולית, שכל מה שבתפיסתנו משולל ממנה. זה לסיכום הפרק הראשון. עכשיו אנחנו אחרי בסיס כזה איתן, עכשיו אנחנו הולכים לשאול, נו, ומה מגמת הכוח הבלתי גבולי הזה שפועל בנו הגבוליים? עכשיו אנחנו מדברים, מבינים את עוצמת הנושא שאנחנו מדברים עליו. אתם מבינים איזה זעזוע אנחנו מגיעים בשעה שרק מתבוננים לחשוב שהבלתי גבול פועל בנו? זה כבר ממיס אותנו, זה כבר נקרא עירת הרוממות. עכשיו אנחנו עומדים מרותקים, מסוקרנים לדעת מה הוא פעל בתוך עולם הגבולי שלנו הקטן ולנצח. זה כבר דבר, זה כבר פרק שני והלאה, ואת זה אנחנו נקבל רק מתורת משה מהר סיני. שום מילה לא נגיד כבר בדרכי השכל, אף דבר לא נגיד אותו בחקירה אנושית.
את כן? המעבר בין הפרקים גם לא?
המעבר יהיה עדיין, אתה אומר רעיון יפה, נדבר על זה ממש בתחילת שבוע הבא.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.